שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום לקראת שבת מברכים, שבת הקרובה בעזרת השם לקדם את פני חודש אדר. ראש חודש אדר יחול בעזרת השם ביום שישי ושבת, והשבת הזאת אנחנו מקדמים את פני חודש אדר, שבאמת נקווה שיתרבה בו, תתרבה בו שמחה במידה רבה ליחיד ולכלל ישראל. והשבוע ביום ראשון התרחשו שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, שני גדולי עולם בני קרוב למאה שנה, באזור 99 שנים, עלו לעולם הנצח, והייתי רוצה להביע מספר מחשבות, גם לאור צוואה שכדאי להקריא אותה, צוואה קצרצרה שהשאיר אחד מהם, שהתפרסמה בשעות האחרונות, והוא הרב יצחק שיינר זצ"ל, וקודם לכך, בכמה שעות, הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, שני ענקי רוח, כל אחד מכיוון אחר, ובאמת מעניין כוחה של תורה לאחד בין הקצוות, למרות שעל פניו נראה שקמיניץ ובריסק זה מאוד קשור, מאוד קרוב. הרב שיינר היה ראש ישיבת קמיניץ, והרב סולובייצ'יק היה ראש ישיבת בריסק, שניהם בני קרוב למאה שנה, נולדו באזור תפרש פי בית, אבל הרב שיינר הוא בעצם ילד אמריקאי שנולד במקום ממש רחוק לחלוטין מקשר לתורה, מקום שלא ידעו בו אפילו מה זה ישיבה. היה צריך להגיע לשם הרב בנדר, שליח מסוים שבא לאסוף כספים בארצות הברית, והיה צריך לידע שיש מושג של ישיבה בארצות הברית גם כן. ולמד בבית ספר גוי במקום, ילד אמריקאי, יצחק אריה שיינר, מרקע חסידי, קיבלו את ברכת הדרך מהאדמור מצ'ורטקוב, הוריו, מחמת קשיי פרנסה חמורים ביותר, הם עקרו לארצות הברית, והבטיחו לו שלא יעבוד בשבת. הבטיח, הרי בחשש, ידע מה קורה עם הבחינה רוחנית בארצות הברית, והילד הזה נלקח לעולמה של תורה לאט לאט. בהתחלה היה במקום ישיבתי לא כל כך חלק, וגורם נוסף העתיק אותו אל מקום ישיבתי מובהק יותר, אל הגאון הרב רב שלמה מאיימן, ו היה קשור אליו בלב ונפש, התחבר גם לעוד ראש ישיבה שם בישיבת תורה ודעת, הגאון רב ראובן גרוזובסקי, חתנו של רב ברוך בר, ראש ישיבת קמיניץ, הקדוש והגאון, ודרכו הוא הגיע להינשא לנכדה אחרת של רב ברוך בר, ביתו של הרב ברנשטיין. וככה הוא התחבר לעולמה של קמיניץ, והפך להיות ראש הישיבה במהלך כל עשרות השנים. הדבר המעניין שהרב, הרב יצחק שיינר זצ"ל, אמר בהזדמנות מסוימת, הביע בצורה מרגשת את פלאי ההשגחה העליונה, ואמר, בואו תראו מה זה השגחה העליונה. נולדה ילדה בווילנה, והודיעו בשמיים, הנה, יש כאן בת לרב ברנשטיין, נכדה לרב ברוך דוב ליבוביץ', הגאון והגדול והקדוש, תלמידו המובהק של רב חיים בריסקר, ראש ישיבת קמיניץ, בעל הברכת שמואל, ראש ישיבת כנסת בית יצחק בקמיניץ, והזיווג שלה הוא ילד אמריקאי בן 3, הוא היה אז בן 3 כשנולדה רעייתו, ובת קולו של הקדוש ברוך הוא הכריזה ואמרה, בת פלוני, היינו בת הרב ברנשטיין, נכדתו של רב ברוך בר, לפלויני, ליצחוק אריה שיינר, הילד האמריקאי שנמצא עכשיו בפיטסבורג, שממדינת פנסילבניה, והוא החצי השני שלה. ודמיינו מה הקשר, על פי דרכי הטבע, איך אותו מלאך עליון הכריז על כזה זיווג. בת פלוני, נכדה של רב ברוך בר, לילד אמריקאי בפיטסבורג שבפנסילבניה, שהיה גדול ממנה בשעה, זה היה ילד בן 3, והכריזו שהבת פלוני הזאת תהיה לפלוני. הרי כל הסיכויים שדבר כזה, איך יכול להתחבר, איך יכול להיות, כך הוא תיאר בהזדמנויות שונות את הזיווג הזה. מכל הסיבות שבעולם, זה בלתי ניתן בכלל לגישור. ילדה מווילנה, שקועה בכל עולם הישיבות הטהור הליטאי, עם בחור, עם ילד שנולד בארצות הברית, ובמקום שהוא מרחק עצום גם מבחינה דתית, איך זה על מי הוא להתחבר כאן? והבורא מגלגל את כל הגלגולים, לא רק שהוא התחבר, אלא הפך להעביר את תורת קמיניץ, תורת רב ברוך בר, ואני רוצה לקרוא את הצוואה שלו, שהוא כתב אותה אך לפני חודש וחצי, ג' כסלב, תשפ"א, חודשיים וחצי, ג' כן, חודשיים וחצי, כתב במילים אלה. אני מחזיק פה את המילים שהוא כתב. לנכדיי ולצאצאיי, תלמידיי העיקרים והאהובים עליי בכל נפשי. הנה נאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. כלומר, כתוב בתורה שיש עניין לתת צוואה, הוא מבין פה, מביא פה איזשהו רמיזה, יצווה. וגומר, וכיוון שידעתי שרצונכם למלות רצוני, אני יודע שאתם רוצים לשמוע בקולי. כלומר, אם היה מצב אחר, הוא כנראה לא היה מבקש. אבל הוא מבקש כיוון שהוא יודע שהם רוצים לשמוע ולשמור את רצונו. אבקש ממכם שכל אחד ייתן כל ליבו לעסק ולימוד התורה. שכל אחד מכם, כביכול מה הוא מחדש, הרי בזה הוא עוסק 100 שנה. הוא מחזק זאת שוב ושוב, שכל אחד ייתן כל ליבו, כל ליבו, לעסק ולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כמו שאדם חושב על הביזנס שלו יומם ולילה. ייתן כל ליבו לעסק ולימוד התורה. ובעיקר, הוא מוסיף, בדרך זקנינו, היינו הסבא של אשתי, שהוא סבא שלו, מרן הגאון רב ברוך דויב, רב ברוך בר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מתוך עיון ובשקיעות אמיתית. כלומר, להדגיש את העסק של התורה מתוך עומק העיון ושקיעות אמיתית בתורה. לשקוע בה, כל כולכם. זה הצוואה. מה הוא חידש? הרי זה המצווה הכי גדולה בתורה. כן, הוא רוצה להוסיף את זה גם כצוואה. עוד נתתי אליבי לחשוב לבקש דבר אחד. מעניין מה הוא מוסיף עוד, חוץ מהכל כך דבר מרכזי הזה, לבקש דבר אחד, שגופי תורה רבים תלויים בו. שהמון גופים מרכזיים בתורה תלויים בדבר הנוסף הזה שאני רוצה לבקש אותו, והוא עניין ההרחקה ממכשירי התקשורת וכו'. הפסולים למיניהם. הדבר מעניין, להתרחק ממכשירי תקשורת, הפסולים למיניהם, ובתחנונים אבקש על כך, ומתחנן שתמשיכו תמיד להקפיד, אני מדגיש, מדובר ברב מרקע אמריקאי, לא שהוא בא ממקום שהוא מנותק ממה שקורה בעולם התקשורת ובעולם הסלולר וכדומה, הוא יודע טוב ומתמצא בעניין, בפרט שהוא המון המון היה בעולם גם להחזקת המוסדות של קמיניץ. ובתחנונים אבקש על כך שתמשיכו תמיד להקפיד, כלומר שהם מקפידים כבר, אבל הוא מבקש שימשיכו תמיד להקפיד להתרחק מכל אותם מכשירים פסולים בכל אופן שהוא. מעניין, בכל אופן שהוא. אפילו כשהדבר קשה מאוד. מעניין, יותר קל לסרוק את הצ'ק ולהפקיד אותו. לא, למרות שזה קשה, תתרחק מזה. בכל אופן שהוא להתרחק מכל אותם מכשירים פסולים, אפילו כשהדבר קשה מאוד, שכל המחובר עליהם אינו יכול להתחבר לתורה. שמענו פה. שכל המחובר אליהם, אתה רואה אדם שהולך עם הסמארטפון, אינו יכול להתחבר לתורה. ובזה אידע, כי יהיה לי זכות ומנוחה, ותהיו אתם וזרחם עד עולם, זרע כשר, עושי רצונו, יתברך שמו באהבה. ובזה, כלומר, אם אתם תבטיחו לי שאתם מתנתקים מהמכשירים הפסולים, בזה אידע, כי יהיה לי זכות ומנוחה. רק כך יהיה לי מנוחה. ואז, כמובן, התוצאה תהיה שיהיו אתם תהיו אתם וזרחם עד עולם, זרע כשר, עושי רצונו, יתברך שמו באהבה. באתי על החתום, באהבה רבה, ג' כסלב תשפ"א, לפני חודשיים וחצי, יצחק שיינר. עד כאן לשונו. הדבר הזה מוליך אותנו אל הדמות השנייה, שהסתלקה כמה שעות קודם לכן, הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, שנשק לשנתו המאה, והוא יליד מקום אחר לחלוטין, לא פיטסבורג, לא אמריקה, עולם אחר לגמרי לגמרי, בעומק בית הלוי, בית בריסק, בעיר בריסק, כבן לאביו שהתמנה שנתיים קודם לכן בתף ריש פי להיות רבה של בריסק, לאחר שאביו של אביו, רב חיים הלוי סולובייצ'יק, היה רבה של בריסק, והראשון לשושלת בריסק היה אבא של רב חיים, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בעל הבית הלוי, שנקרא בישיבות רבי יושבר, וככה השושלת הזאת ממשיכה, שהתחילה ברבי יושבר, המשיכה בבנו רב חיים בריסקר, המשיכה בנכדו הרב מבריסק, שעלה בתשין א' ארצה, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ונפטר ביום הכיפורים, סמוך ליום הכיפורים ממש תשין חף, והנין רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, שהוא אחרון הבנים של הרב מבריסק, רבי יצחוק זאב, שעלה לבית עולמו, תיבדל לחיים ארוכים אחותו, הרבנית שיף, שתאריך ימים. והדמות הזאת היא דמות שיש לה גם כן מייחדים שונים, שבעצם אתה רואה איך שהתורה מחברת את אותם אנשים שבאו מרקעים שונים לחלוטין, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה, והגיעו לאותם מחוזות, לאותם גדרים, לאותם הנהגות, אחד המרכיבים המרכזיים ביותר שאפשר לומר על הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, זה הנושא ששמו יראת שמיים. זה פשוט לא יאומן איך שהמציאות של האישיות הקדושה הזו הפיצה אש קודש של יראת שמיים, שכמובן נספג בקרבו מהבית הקדוש, שהוא חש ומשש, פשוט משש את היראת שמיים. כששם פעם שמעתי שפעם שאלו אותו, מה כל כך האש הגדולה הזו, הרעש הגדול הזה, הפחד הגדול הזה, מכל אי דקדוק במצא או בתפילין, או בכל צורת היגוי קריאת שמע, וכמובן מכל שאלה של איסור, מה? זה אומר, תראה, אני רוצה להגיד לך, דמיין לעצמך, שאתה שוכב במיטה, אתה שוכב ברוגע, נכון? למה? כשהמיטה שלך נמצאת בחדר מסודר, חדר שינה, חדר מוגן, אבל מה קורה אם אתה ישן על גג של בניין, ללא מעקה, ואתה שוכב על מיטה, הגג קטן, והמיטה נמצאת בשפת הגג. אתה תלך לישון ברוגע, הרי שינוי קטן, ואנשים עושים תנוחות שונות בזוויות שונות, אתה נמצא נוחת לקרקע כמה קומות. אני מפחד מלעבור על רצון השם, לא פחות מזה. אני פשוט ירא, ירא, ירא. אצלי, לעבור על רצון בורא העולם, אפילו בדבר קל ביותר, גרוע פי כמה וכמה מליפול כתוצאה מאי שימת לב בסיבוב במזרון ונחיתה לקרקע. אחת הדוגמאות שהוא נקט למה שנקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא רצה להמחיש מדוע אביו הרב מבריסק היה כל כך ירא שמיים, ומי מדבר על התקופה של אלול ועשרת ימי תשובה, איזה אווירה של רצינות הייתה בימי הדין, משום שהוא אמר, אתה רוצה להבין למה אבא שלי כך היה ירא? הוא כמובן דיבר על אבא שלו והוא יישם את זה באופן אישי. תסתכל בבקשה, ואני הוציא לך ספר, הוציא לו את הספר שולחן ערוך משנה ברורה אור החיים, וקרא את הסעיף הראשון. והסעיף הראשון של דברי הרמה בשולחן ערוך מתחילים במילים שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים, שאינה דומה התנהגותו של אדם בביתו להתנהגותו מול מלך גדול ונורא. זה הצורה הבסיסית של תחילת יישום ההלכה. יישום ההלכה מותנה באמונה שאתה עומד מול בורא העולם. עומד מול בורא העולם זה לא דבר משתק, זה לא דבר מדכא, זה דבר מאתגר. זה דבר שהוא מדרבן, מרומם. הוא נמצא בראיית שמיים תמידית. כל מכתב של הרב משולם דוד, ציפייה להרמת קרנם של המילי תורה, לעבוד את השם ולהסיר מעליו כל החשבונות האחרים, משום שכל חשבון אחר של אינטרס מעמדי, יוקרתי או כלכלי, בטל ומבוטל לעומת להיות ראוי לעמוד מול בורא העולם. מוטב יהיה אדם שוטה וטיפש כל ימיו מול בשר ודם, ואל יהיה שוטה רגע אחד מול המקום ברוך הוא. קודם, במעלת סולם החשיבויות, לעשות ולמצוא חן בעיני מי שעשה אותי, מי שמנשים אותי, מי שמהווה לי את הלב, את המוח, את הלבלב, את הריאות, את הכבד, את התחול, את התרסריון, שמהווה אותי. זה האלף בית. משם ואילך יש כמובן עניין להיות נקיים גם מישראל, והייתם נקיים מהשם ומישראל. איזה דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אני רוצה להביע כאן איזה רעיון שהוא מהצד שווה אצל שני הדמויות הנפלאות הללו, בבחינה של נר לנשמתם וחיזוק, בבחינה של מחשבה אחת של מוסר, שתהיה גם לעילוי נשמת הרב שיינר וגם לעילוי נשמת הרב רב משולם דוד צלוויצ'יק. והנושא קשור מאוד לצוואה שלו. אנחנו נמצאים בשבת, לקראת שבת, שבה קוראים את המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מעמד הר סיני. פרשת יתרו, עשרת הדיברות, כינון העם היהודי, שבת בבוקר, זין סיוון של שנת 2448, בדיוק לפני 3,333 שנים, התרחש המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה באמצע האלף השלישי, 2448, כנגד היום השלישי שנאמר בו פעמיים כי טוב, והטוב המוחלט הוא כידוע התורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, ושמחת בכל הטוב. אז ביום הזה שהוא כנגד האלף השלישי, שניתן בו הטוב האמיתי ומוזכר פעמיים וירא אלוקים כי טוב באלף הזה, ירד הטוב המוחלט, מופיע בורא העולם לאחר כשנה של הופעות בהדרגה בעדיפות ובהתבלטות אדירה, שהחלו בעשרת המכות דצה חדש באחיו, המשיכו ביציאה באלף בפסח, אלף של פסח בתתוו בניסן של אותה שנה 2448 ביום חמישי בצהריים. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים לכיוון הר סיני, מתוך ההבטחה האלוקית המוחלטת שלאחר יציאת מצרים תגיע התכלית האמיתית של בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, כפי שרבינו הארי הקדוש כותב, לא כתוב תעבדו, אלא תעבדון בנון, ביום הנון, אז בעצם תגיע התכלית. ההכשרה שעברתם לכפיפות, לענווה, להתבטלות, הייתה ב-400 שנים. אבל המטרה היא לעבור מעבדות פרעו לעבדות השם. וזה יחול בזין סיוון, שבת בבוקר, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, שאנחנו מתארים אותו בקצרה במוסף של ראש השנה, בקטע שמתחיל במילים, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. גם כל העולם כולו, כולל ניגריה, כולל ארגנטינה וכולל הונגריה, כל העולם כולו חל מפניך, כולם רעדו והתחלחלו מפחד בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. ובמוקד היו כ5 מיליון אנשים, כפי שאמר רבינו החפץ חיים, ששמעו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. יש מצווה מהתורה לזכור זאת ולהעביר את גודל ושגב המעמד הזה גם לבנים וגם לנכדים, ולא לשכוח את המעמד הזה כל החיים. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק חלק במסכת סנהדרין, ואומר לנו בורא העולם, תזכור את המעמד הזה. אני אומר לך שלא היה דבר כזה בהיסטוריה. תתרגש קצת, תתפעל קצת, רק לקרוא את הפסוקים בפרשת ואתחנן. כי שאלנה לימים ראשונים, למין היות אדם על פני האדמה, ולמקצה הארץ ועד קצה הארץ, אני אהיה כדבר הגדול הזה, או אני אהיה כמוהו. השמע עם, כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. נא לקרוא ולשמוע מה מדבר איתנו, לא חבר שלנו, גם לא אבא שלנו, גם לא ראש ישיבה שלנו, זה שמנשים אותנו ומפעים בנו פעימות לב סדירות. זה שמפעיל לנו את הריאות בלי לרוץ להנשמות ולכל מיני הרדמות. זה שמתן לנו פעילות כלייתית תקינה בלי דיאליזה. תקשיב מה הוא מדבר אליך. אדוני, תשאל נא לימים ראשונים, תנבור בספרי ההיסטוריה ותברר במהלך כל ההיסטוריה למין היות אדם על פני האדמה. תברר. ותברר בכל הגלקסיה, בכל היקום, בכל הקוסמוס כולו. למקצה הארץ ועד קצה הארץ, מאנטארקטיקה ועד אוסטרליה, עבור דרך לוס אנג'לס. אני היה כדבר הגדול הזה? היה פעם מעמד כזה עולמי? כמו ב-2448, בזין סיוון בשבת בבוקר? או אני שמע כמו? יש איזה דת שקר שמספרת סיפור? היא בכלל מעיזה לספר דבר כזה שהיה לה מעמד כלל עולמי? הרי היא מפחדת, הרי היא יוכח שקרותה מיידית. איפה, מה? הנשמע כדבר הזה, או הנהיה כמוהו? השמע עם שלם, כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. והבורא אומר לנו, אל תהיה מאובן, אל תהיה כזה קר וכפו, תתחמם קצת, תתרגש, למה אתה כל כך יבש כמו הנגב? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך. כמה זמן אתה חי? 100 שנה? שלא יסרו מלבבך המעמד הזה, רב משולם דוביץ הלוויצ'יק. כל ימי חייך, מעמד הר סיני. תיזהר, 6 אזהרות הבורא מזהיר אותנו לא לשכוח את לחיות את המעמד הזה. זה לא הולך ברשת ב' ולא בגלי צהל. ולא בכל מיני רשתות ובכל מיני וואטסאפים, כמו שהרב שיינר מבקש. אני אומר לך, אתה חייב להיות מחובר אליי. שש עזרות, רק ישמר לך. אחד, ושמור נפשך מאוד. שתיים, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. שלוש, ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך. ארבע, והודעתם לבניך, ספר ושב עם המשפחה בסלון, תכנס את הילדים ותודיע להם. חמש, ולבני בניך, גם את הנכדים תאסוף. שש, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מי עשה את זה לאחרונה? מי עשה את זה לאחרונה? לשב עם בני משפחתו, וסיפר את מה שאבא שלו סיפר, ומה שאבא שלו סיפר, עד אר סיני. ואב לא מעביר שקר לבנו. והדור הראשון והשני ראו בעיניהם את הדבר. בעיניהם את הדבר. אני רוצה לספר פה דבר. הייתי אתמול בברית מילה של זוג בעלי תשובה. התרגשות מרובה ביותר. מצומצם, מצומצם, נולד תינוק, נשמה חדשה. סופר שם במהלך הברית על יהודי שיהיה בריא ויאריך ימים, חי בינינו. היהודי הזה, כיוון שלא קיבלתי את רשותו, אני לא רוצה להזכיר את שמו. כשהוא היה באזור גיל 3.5 בערך, היה באזור ירושלים, ילד, ושמע איזהו מניין שלומדים שם בין מנחה לערבית, לומדים זוהר, קטעים בספר הזוהר. והוא כילד קטן שומע את המילים, ומשלים את הדברים, משלים אותם. כל משפט שהם מתחילים לקרוא, הוא שומע ילד, וכאילו יודע את זה בעל פה. כמובן שהדבר היה פלא מדהים. מי שרוצה להתקשר אליי, אני מוכן להגיד לו את שמו ותפקידו, ואיפה הוא גר, ואיזה תפקיד הוא נושא היום. והילד הזה, כל קטע שמתחילים זוהר, הוא ממשיך אותו. עמוד, שני עמודים בעל פה, בלי להבין את מה שהוא מדבר, אבל הוא יודע את המילים של דברי הזוהר. מיד הביאו אותו אל רבני ירושלים, ובראשם אל מי שהיה ראש העדה החרדית, מדייני העדה החרדית, הרב יונגרייז, ועוד. ובדקו אותו בכל התורה כולה. חומש, רשי, רמב"ן, מסכתות הש"ס, רשי, תוספות. אחרונים, חזון איש. חזון איש נפטר כשנתיים קודם. בתשין י' ד'. כל מקום שפתחו ספרי חזון איש, אפילו על סדר תארות, על סדר זרעים, על חושן משפט, מתחילים קטע והילד קורא את כל הקטע מתחילתו ועד סופו וממשיך עד שעוצרים אותו. הם הבינו שקורה פה מראות אלוקים, שאנחנו מראים את זה לאנשים שרוצים לשמוע יהדות, מי שלא רוצה לשמוע אפילו יראו לו את ים סוף לא יחזור בתשובה. תמיד אצלו גם יספר על קריאת ים סוף שיש גאות ושפל פעם באלף שנה. אבל מי שרוצה לשמוע, אנחנו מראים להם קטעי עיתון, בעיתון הארץ של אז, פרסום בעמוד שני, ילד בירושלים יודע את כל התורה כולה לפליאת הציבור, ודיווח יבש עיתונאי בעיתון הארץ, כולנו יודעים מי זה הארץ ומה רקעו. והדבר הזה התגלגל, והיכה גלים, והביאו אותו והיה דיון מה עושים איתו, אולי חלק אמרו נשאיר אותו, ניתן לו מורים פרטיים שיצא גדול הדור. חלק אחר אמרו, אין לזה ערך תורני, יש לזה ערך אמונתי, כמו שהוא לא מבין את הדברים. יש פה זו ערך של חיזוק האמונה בתורה שבעל פה, שהגמרא אומרת שעובר במאי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. וכשיוצא לאוויר העולם, משכח, וכל מה שהוא עושה במשך החיים, כל נשמה יהודית, זה להשיב את האבדה. השיבנו אבינו לתורתך, את זה אומר גם חילוני שנולד בקיבוץ של השומר הצעיר, וזכה לאור האמת לחזור למסלול של 3,300 שנות יהדות, למרות שהוא בחיים לא פתח ספר קודש, הוא אומר השיבנו אבינו לתורתך, ואם הוא ישאל מה זה השיבנו, מה זה לחזור בתשובה, אני לא חוזר לאף מקום, אני מעולם לא הייתי דתי, ולא יודע מה זה תורה, לא, הוא שב לשורשים של שורש נשמתו, שיצוקים עם דברי תורה. אני נזכר בסיפור שהיה בבית חולים לניאדו, סיפור שמעורר איזשהו חיוך מסוים, שהייתה שם איזו יולדת, שהיולדת הזאת הייתה ממש קורעת ללדת, והיו כאלה קולות רמים שבאמת הסבל של חבלי הלידה היו כאלה קשים, שאחת האחיות זה גרם לשאר היושבות על המשבר גם כן להרים קול, לא היו חדרים מבודדים לכל אחת, זה היה מחיצות של וילונות, אז אחת המילדות שהכירה אותה לחשה לה משהו באוזן, וחיש מהר ברגע אחד אותה קורעת ללדת הפסיקה את הצעקות, את הקולות. חלפו איזה 20 דקות וילדה בשעה טובה ומוצלחת. כמובן שכל השאר המילדות וכל הצוות בא לשאול את המילדת, מה לחשת לה באוזן? איזה מנטה רמה? מה בדיוק אמרת לה שכל כך שכנע אותה להפסיק לבכות בצורה פתאומית, בצורה כל כך חדה? אז היא אומרת, אני מכירה אותה, היא אישה מאוד יריעת שמיים, מאוד צדיקה. אמרתי לה, תראי, העובר שלך עוד לא גמר את השס. המלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. הוא נמצא בסוף מסכת וקצין, הוא ממש נמצא בסוף סדר תיארות. מה את צועקת? הרי את כל כך מקפידה שבעלך וילדייך ילמדו תורה, ואת לא מפריעה להם בשום פנים ואופן. מה את מפריעה לו ללמוד? יש לו עוד שתי דפים לגמור. תפסיקי לצעוק. זה מפריע לו, הוא לומד מהרבה שלו, מלאך השם צבוקויס. זה מה שהיא אמרה לו. כל פנים, הילד הזה הייתה עליו מחלוקת, האם להשאיר אותו או לא במצב הזה, כיוון שזה לא ידיעת התורה, אלא זה חיזוק האמונה בדברי חזל, שעובר במאי אמו, צופה מסוף נר דלוק על ראשו, צופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאך מלמדו כל התורה כולה. וכשבא לאוויר העולם משכח, וכפי שעשת מררוב היה אומר, כשאין תורה, אז כבר לא צופה מסוף העולם עד סופו ולא רואה כלום, בלי תורה לא רואים שום דבר, אין כוחות אחרים, רק הכוח התורני, זה גורם לו לראות. אז יש פה חיזוק לדברי חזל. ההחלטה הסופית הייתה שמביאים אותו אל רבו של אביו, האדמו"ר הקדוש מבלז, הגאון הקדוש רבי אהרון רוקח, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי אהרון קדוש השם, והוא נכנס, הילד נכנס אל הרבי, היה שם זמן קצר וחזר כלעומת לא כלעומת שבא, אלא השכיח ממנו את כל העניין הזה, והוא עד היום יצא כאחד הילדים שיאריך ימים ויהיה בריא, משמש בתפקידו, כבר חלפו מאז לא מעט שנים, הוא כבר באזור גילה 70 פלוס מינוס. החסידים הראשונים אמרו בזמנו על האדמור שהנס הזה של להשכיח מהילד את הדברים שהוא כבר קלט במוחו הוא נס עוד יותר גדול מאשר עצם הגילוי הזה, עצם הגילוי הזה של הילד שיודע את כל התורה כולה. יבוא ויסביר לי כל כופר, כל אפיקורס בארץ, בעולם, מכל הרשתות, מכל כלי התקשורת, שיסביר לי בבקשה הסבר לוגי. למה ילד בן 3.5 אומר מילים של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נגלה, נסתר, זוהר, ראשונים ואחרונים? יסביר כל כופר באג'נדה של 40 מנדטים, 30 מנדטים, אולי 17 מנדטים, או כל שדרן וכל איש משפט או אי-טקיסט שאינו מחובר לתורת ישראל. אני מזמין אותו אולי שיפנה, להסביר לי מניין אותו ילד יודע את הטקסטים התורניים. על כל פנים, הילד הזה גדל, ואני רוצה לומר שאני סיפרתי את הסיפור הזה בהזדמנות מסוימת לאימי מורתי, מרת בלימה, עליה השלום. וזה היה בזמן שהיא הושפזה באיזה בית חולים, והיה שם יהודי אחר ששמע את הדברים שאמרתי. היהודי הזה היה שמו הרב יהודיוף, חתנו של רבינו הבבא סאלי. הוא היה שם בטיפול, ראש כולל בשכונת הבוחרים, ושמע את הדברים וניגש ואמר לי בדל חיים ארוכים, אני רוצה להוסיף לך, אני שמעתי מה שסיפרת לאימא שלך, את הסיפור על הילד הזה שיודע את כל, ידע את כל התורה כולה, אני רוצה להוסיף לך, כל מה שסיפרת אמת, אבל אני רוצה להוסיף לך שאני הייתי אז תלמיד בישיבת פורת יוסף, וראש הישיבה היה הרב יהודה צדקה, שזה צל, והוא בא ובאמצע הסדר הפסיק את הסדר והיה נרגש עד למעלה ואמר בקול כל כך רועד, יש פה ילד בירושלים שיודע את כל התורה כולה. הילד הזה, הלכתי אליו והראיתי לו את כל ספרי בן איש חי, לא שלא האמנתי שהבן איש חי, אבל רציתי לשמוע אותו, והלכתי, והוא התחיל, אמר לי, ממש היה קהל גדול שרצה לשמוע אותו, והוא קיבל קהל, ילד בן 3 מקבל ראשי ישיבות וגדולי תורה, אמר לי, הרב יפתח מילה ראשונה, התחלתי פרשת בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, בן איש חי כולל דברי תורה, דברי סיפור של מעשיות על מהגדולי ישראל, גם הלכה, גם מדרשים, גם נגלה, גם נסתר, הכל הילד הזה אומר. ואז הרב צדקה מספר לנו, הרב יהודיוף אומר, לא נקבל שכר על אמונה, מי שלא מאמין זה פשוט אדם לא שפוי שצריך לשים אותו במקום המתאים לו, הוא פשוט מתאבד. מי יקבל פה שכר על אמונה? יש פה בחירה בכלל, אתה רואה גילוי מראות אלוקים. לא נקבל על זה שכר, חייבים להתחזק בשאר הסעיפים של התמדה וניצול הזמן ותיקון המידות ודקדוק בכל המצוות. עד כאן דברי הרב, ויהודה יפוסיף לי שלאחר שהוא התחתן, זה היה כנראה בתקופת האירוסין, לאחר שהוא התחתן הוא שאלת בבסלי, ובבסלי אמר לו שהבורא נתן את הפרוז'קטור הרוחני הזה, פיצצה תאורה רוחנית, משום שהייתה חולשה באמונה אחרי השואה, והבורא תמיד דואג שיהיה איזון בין מרכבת הקדושה למרכבת הטומאה, זה לעומת זה עשה אלוקים ראשי תיבות הזזל, ולכן הבורא נתן את הפיצצה תאורה הזו בצורת הילד הזה. הוא גם סיפר לו שהיה דבר כזה בזמן הבעל שם טוב, והוא ניצל את זה לרעה להביך רבנים, ולכן גם ממנו זה נלקח. אני רק רוצה להוסיף שבברית המילה הזו, אחד המסובים שהתחלתי לספר, והנושא סופר, הראה לי מכתב של הרב הקדוש והצדיק והגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, שכותב שהוא שמע מביתו הרבנית גינסבורג וחתנו הגאון הצדיק רב ראובן גרינסבורג, שהיה משגיח בישיבת פונוביץ', אומר, שמעתי מביתי וחתני את הסיפור על הילד הזה שיודע את כל התורה כולה, וביתי ממש גרה לידם, ליד המשפחה הזו, שני בניינים, כך הוא כותב, ו אמרה לי שהוא ממש דבר מפליא ביותר, יודע בכל מקום את כל רית ורש, בו רמב"ן, ריבוש, הרי אין סוף, הספרייה היהודית היא אין סופית. והם אמרו לי שאני יכול לבוא לראות אותו. בהתחלה שקלתי לבוא לראות אותו ולשמוע אותו. אומר הרב לוינשטיין, רב חצקי לוינשטיין, אבל בסופו של דבר אמרתי, לא, אני מפחד שאם אני אבוא לראות, אני מטיל ספק באמונת אומן של אבותינו. מה, אני לא מאמין אם אומרים לי אנשים נאמנים? אם הבת שלי אומרת שהיא ראתה את זה, והחתן שלי רב ראובן גינסבורג אומרים לי, אני לא מאמין, אני הולך לבדוק אותו באופן אישי, הרי האמונה שלי בנויה על זה שאבא שלי סיפר לי על מעמד הר סיני, ואבא שלו סיפר לו, והדור הראשון והשני ראה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, והודעתם לבניך, אז מה, אני אראה בזה שאני לא מאמין למה שמספרים לי ידים נאמנים, אלא אני הולך לבדוק את זה בעצמי? לא, החלטתי שאני לא הולך לראות את הילד הזה, אני לא בודק אותו, אני סומך על מה שאמרו לי, והדבר הפשוט גם כן מחזק אותי בכל האמונה הישנה שלי, בכל העוצמה. רב חצקל כידוע היה אש של אמונה, כמו שהגדיר אותו החזניש, אמונה באצבע, ציטה פן אמונה, למשש אמונה. אנחנו השבת הזאת קוראים על מעמד הר סיני, ובשבת הזו יש לחזק את החוויה הזו. אני מציע לקנות את הספר בשם מעמד הר סיני, את הספר של הרב למברסקי, הרב מאיר למברסקי על מעמד הר סיני, לקרוא אותו עם הילדים, הוא מתאר זאת בצורה חווייתית, ציפורית, הכי מרתקת, כולל מדרשי חזל. זה כל כך דבר מרכזי, כל כך דבר מהותי בעצם הרצף של העם שלנו. הייתי רוצה לבקש להעצים את גודל חוזק האמונה. יהיו לזה השפעות, משום שזה ישפיע על כל מהלך החיים שלנו לטובה. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. שנזכה לבשורות טובות, חודש טוב והרבה הרבה שמחה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. חזקים, מחוברים, משדרים.